רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. רוצים לבנות תיק השקעות בשוק ההון אבל חוששים, לא יודעים מאיפה להתחיל? הירשמו עכשיו לקורס תיק השקעות בקליק. קורס ממוקד של 6 מפגשים בלבד, וקבלו את כל הידע כיצד לבנות תיק השקעות אישי בשוק ההון בצורה הדרגתית, בטוחה, קלה ופשוטה. חפשו אורלי יונאי או אינבר אם באינסטגרם והתחילו לייצר נכס כלכלי עוד השנה. הלינק לקורס נמצא בביו. הקול השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
כן, ערב טוב, ושוב אנחנו בתוכנית של הקול השפוי, איתנו באולפן אורן אלוני. שלום לך אורן.
ערב טוב.
ושמואל סמי קידר, שלום לך שמואל. רגע, תנסה שוב.
שלום, ערב טוב.
עכשיו שומעים. אנחנו נתחיל איתך, אפשר לקרוא לך סמי?
רק סמי זה יותר.
רק סמי. אז רק סמי. אתה בעצם מנכ"ל איגוד העמותות למען הזקן בישראל.
נכון.
פעילות מבורכת, פעילות של הרבה מתנדבים. מה אתה עושה בחיי היום שלך? איך אתה עושה את זה?
אני אגיד לך, א', אני עובד כבר איזה 7 שנים בתפקיד הזה. איגוד העמותות לזקן מרכז בתוכו בערך כ-100 עמותות שפרושות בארץ. החל מהצפון של העמותות שלצערנו חוטפים את ההפגזה יום ויום והתפרקו, כמו בתל חי, כמו בקריית שמונה, ואלה שבאים לבקר אותם יצאו. גדר בדרום שחטפו את ההתפרעויות שהיו בשבעה באוקטובר, ואפילו שם חלק נהרגו, חלק נלקחו בשבי, נלקחו, נחטפו, חלק חזרו. ועוד יש יישובים בארץ כמו עפולה, טבריה, ראש תל אביב, ירושלים, שעמותות שפועלות. יש 120 עמותות. מה עושות העמותות האלה? Mm-hmm. עושות כמה פעולות כאלה בסיסיות למען הזה. כן, קודם כל זה מרכזי יום. מרכזי יום זה לוקחים את האנשים בהבית בהסעה מסודרת, הסעה מסודרת, מביאים אותם למרכז היום, נותנים להם ארוחת בוקר, ואחרי זה פעילות שגרתית, כל מיני ציור, קרמיקה, הרצאה, ריקודים, לחגוג איזשהו ימי הולדת של הקשישים, נותנים להם ארוחת צהריים ושולחים הבית.
פנטסטי, נשמע נהדר.
כן, זה פעילות שאם אתה סוגר את המקום, הם נכנסים לדיכאון. היה לנו זה בתקופת הקורונה, שהמקומות היו סגורים, ואחרי שנפתחו, הם באו ונשקו את האדמה, כאילו שהם עלו לארץ. זה קטע שזה מאוד עוד, כי הבדידות שהם נמצאים בבית, מוציאה את הקשישים האלה בדעתם. לצערנו, בתקופת הקורונה, אנחנו לומדי ניסיון, המון אנשים הסתפחו נפשית.
כן.
הם נשארו בבית, לא לקחו תפרופות, לא התרחצו, וואו. לא הלכו למקום. בני הזוג שהיו בעל ואישה היו ריבים מאוד גדולים. זה דברים שעושים על זה מחקרים היום כדי ללמוד איך תחס. אז זה פעולה מספר אחת של מרכזי היום. פעולה שנייה, זה אוכלוסייה שהיא קצת יותר מבוגרת, נקראת חייבת לקבל טיפול סיעודי צמודים, אבל הם לא הולכים למקומות מוסדיים, או בתי חולים, או דיור מוגן, או בתי אבות, או מוסדות סיעוד, אלא נשארים בבית. וביטוח לאומי הרשה להם, ומזה לאור למצבם, מגיע לכם שעתיים, מגיע לכם 4 שעות, 6 שעות. אז העמותות האלה מוצאות עובדות או עובדים, נוסעים אליהם הביתה ונותנים להם את הטיפול המקומי, לתת תרופה, לרחוץ, לראות שהם אכלו, לדאוג להם לקחת אותם לקופת חולים וכל הדברים האלה. זו פעולה מספר שנייה ופעולה מאוד, מאוד גדולה. יש המון חברות סיעוד שגם כן פועלות יחד עם העמותות שלנו. פעולה שלישית, זה האוכלוסייה שבין אלה לאלה, בין אלה שיכולים לנסוע בהסעה למרכזי היום, לבין אלה שלא נצטרכים לבית, אבל הם עדיין יש להם, רוצים קצת פעילות, אז הם קשורים בצורה אינטרנטית או טלפונית לאב הבית או אם הבית בתוך העמותה המרכזית, ושם הם מתקשרים אליו, אומרים, תשמע, המזגן התקלקל, נגמרו לי התרופות, הוא לא בא לתקן אישית את המזגן, אלא הוא לוקח את האדם המתאים לתקן את המזגן, לוקח אותם לבתי חולים, דואג להם לתוספי 17, דואג להם לתרופות.
שזה יופי.
ויש להם איזשהו קשר. זה הקשר המיוחד, כי אחרת הם נשארים בבית בלי קשר. אותה, יש לנו איזשהו בעיה, נגמרו המשפחות של 10 ילדים.
כן, זה נכון.
זה נכון, ואז יש שניים, שלושה ילדים, לצערנו אחד גרוש ומגורש, השני גר בחוץ לארץ, וזה בהתחלה להיות בעיה. זה מה שאתה נובר בעניינים, זאת בעייתיות, לכן הם חייבים את המסגרת הזאת. אז זה פעולה שלישית שאנחנו עושים. פעולה רביעית שאתם מגבשת, זה יש לנו איזה שני מפעלים קלים שעושים עבודות פשוטות, כמו לחבר שקע תקע בקבל מעריך, אבל זה מאוד קטן ומאוד מיוחד בכמה מקומות. זה לא מביא איזה תקופה והכנסה, אבל זה מביא תעסוקה לאוכלוסייה הזאת. הפעולה החמישית שהיא, אני קורא לה האקדמיה או המכללות של הקשישים, זה שהם אותו מנהל או מנהלת של האזור יוצר קשר עם המרצה שהיה או ארכיאולוג, או היסטוריון, או מתמטיקאי, והם בונים איזשהו תוכנית לימוד, כמו תוכנית שנתית כזאת, או סילבוס כזה, והם לומדים, הם מאוד מרוצים, אבל זה לא הרצאה, אלא מתן ידע. זה מאוד מאוד מיוחד, ואנשים מאוד נהנים ומרצים, כי הם בכל אופן לומדים את הדברים. זה בקבוצה הזאת של איגוד הלב, ותראה, יש קשישים בארץ כמיליון ורבע, אז 50% הם עדיין צעירים, אנחנו מגדרים את הקשישים 67 ו-62 נשים, אבל
זה כן, זה הגדרה של ביטוח לאומי.
זה הגדרה של ביטוח לאומי של כל המדינה. החצי לא צריכים אותם, חצי עצמאים ונוסעים לחוץ לארץ והכל, חצי חלק צריכים. לאיגוד הלב יש בערך כ-300 ומשהו אלף איש שבאים תחת איגוד הלב, ולזה יש את העובדים, ויש לנו את הרבה מאוד מתנדבים שמגיעים ומסייעים ותורמים מזמנם. אתה קורא אנשים שהיה לנו פה מישהו מהיר, שאחת שבאה 25 שנה, מתנדבת, כל יום מגיעה כדי לעזור להם לתפור כל מיני דברים.
איזה יופי.
יש דברים מדהימים, מדהימים. אנחנו עושים, איגוד הלב עושה בארץ שני כנסים, אחד כנס מקצועי פרופר לעשות את זה, להגדיר להם. עשינו כנס לפני שנה בדימול, לפני שנתיים מסוחפה, השתתף שר הרווחה.
כנס
למנהלים.
למנהלים.
אנחנו עומדים, אני מדבר רק על המנהלים, לקשישים, הכל לא קשיש עושה בעצמו. אבל אנחנו עושים גם פעם בשנה אירוע, שאנחנו מבקשים מהעמותות להביא את המתנדב המצטיין, והם באים, קובעים להם מקום, עושים באיזשהו מקום, מביאים אותם, והזקן מגיע עם הבנכת שלו, אומר לו, הסבא המתנדב מקבל תעודה, ואנחנו מביאים אותם, בדרך כלל אנחנו מביאים מרצה אורח, או שר, או מנכ״ל, הייתה מנכ״לית למשרד הרווחה לשעבר, היה מנכ״ל הביטוח לאומי, היה יושב ראש אגף הרווחה, או אני מטפל בקשים, הם נותנים הרצאה, אני נותן כמה מינים, ומחלקים להם תעודה, ואתה רואה את האדם הזקן שעולה בין ה-80 ל-90, לקבל את התעודה, ואנחנו מקריאים כמו כאילו שזה, כאילו שזה מקבל איזשהו פרס ישראל, מה הפעולות שלו, מה הוא עושה, מאוד מרגש, מאוד מאוד מיוחד, וזה עוד, ונותנים ל-15-17 איש, ובאמת זה מאוד מרגש.
או, איזה יופי.
כן, זה פעילות, הצרתי בקצרה את הפעילות של
הארגון. פעילות של בעצם הבעיות. של העמותות שבעצם תחת עמותת הלב.
תחת עמותת
הלב, נכון. אוקיי, ועמותת הלב, מה תפקידה בכוח?
תראה, כל עמותה מתנהגת לבד. יש לה יושב ראש, יש לה מנכ״ל או מנכ״לית, יש לה יועץ משפטי, ויש לה אפילו מסגרת תקציבית שלה ונפררת ומתקשרת עם הלב. אבל כל ההתקשרות שלהם עם משרד הרווחה, עם הביטוח לאומי, עם משרד הבריאות, עם משרד המשפטים, או ישיבות בכנסת שנראות, אז אנחנו, אני מייצג אותם, ואני מגיע ומייצג ויושב ודן, אני בקשר טוב עם שר, מר בן צור, שר העבודה, אני בקשר מעולה עם מר מרגי, שר הרווחה, מנכ״ל הביטוח לאומי, זה היום ממם, מר יצחק כהן, אנחנו בקשרים יומיומיים, אני לא מדבר על כבר ראשי האגפים, כי יש בעיות נוראיות. יש להם בעיות.
מה למשל?
הבעיה העיקרית שלנו שאנחנו מתמודדים איתה היום זה התעריף. התעריף, אנחנו עבור כל הקשיש שמקבלים במרכז היום, מקבלים ממשרד הרווחה כסף. הכסף הזה לא מספיק. ולמה הוא לא מספיק? כי התקציב הוא תקציב של 2020, תקופת הקורונה. בתקופת הקורונה משרד הרווחה נתן עוד שיפוי. זאת אומרת, התקציב היה X, 100 ומה, 150 השקל, הם נתנו עוד כסף. בזה חיינו, בהמשך, בזה ועוד זה, אפשר היה להפעיל את מרכזי היום, אפשר להפעיל את ההסעות. ולמה נתנו את השיפוי? נתן רק דוגמה אחת, כי אפשר היה להסיע 10 אנשים או 12 אנשים בטרנזיט. בתקופת הקורונה ישכו רק 3. ברור שהיה צריך להכפיל פי 3 את ההסעות.
נכון.
אישרו שיהיה, פעם היה שמים 30 איש בחדר, עושים איתם פעילות, בתקופת הקורונה אמרו רק 9 ועוד מדריך, וזה חייב עוד כוח אדם.
נכון.
לכן משרד הרווחה ומשרד האוצר הבינו שצריך לתת שיפוי. הקורונה נגמרה בספטמבר 22. הפסיקו לתת שיפוי. נשארנו בתעריף של פברואר 20. אני לא צריך להוסיף מילים. כמה עלה אז המים, נכון. כמה עלה שם האוכל, כמה עלה שכר העבודה, כמה עלה הסעות, עד עכשיו לתת לנו את זה ב-2023 או 2024. אנחנו בבעיה. כמה ניסיתי לדבר עם השרים, כמה ניסיתי להתפגש בישיבות, הגעתי למשרד האוצר, הגעתי לכל, כל לא עזר. בפגישה שהייתה לי עם שר הרווחה, אמרת לו, אדוני השר, אני חייב נגיש נגדכם תביעה משפטית, כי אתם לא מצליחים להזיז את זה, אולי בית המשפט. אמר לי, במופי, תגיש. כנראה שהוא לא הצליח להסתדר, אמר, תגיש. הגשנו תביעה. אחרי כמה זמן אמרת לו, תשמע, אנחנו נשבית את המערכת. אמר, לא, תתאם איתי את זה. תיאמנו, השבטנו את המערכת 3 ימים. מרכזי היום לא היו בהם 3 ימים. זה היה נורא והיום.
זאת אומרת ששוב מי שסובל זה בעצם אותם האוכלוסיות החלשות.
תמיד זה האוכלוסיות החלשות.
לגמרי.
זה דבר... זה מילה שהיינו באים לבקש דברים מיוחדים. אני אתן לך דוגמה נוספת בתוך, הם נתנו תקציב של אז 150 שקל, אבל לסיע נכה, ומחייבים לסיע נכה, לסיע נכה חייב רכב מיוחד, חייב רכב מעלון. רכב מעלון עולה במקומות הקרובים בין 250 עד 700 שקל. במגידו, לסיע מהיישוב עד למרכז היום במגידו, עולה 700 שקל.
וואו.
להגיע, להשיג אותו ברמת גן, זה עולה 250-300 שקל. בירושלים זה עולה 400 שקל, כי בירושלים יש פרקים לא... אין לא מבינים את זה. עכשיו אנחנו שנה בבית המשפט. ביקשתי מהשר, התכתבתי אותו, אמרתי לו, כבוד השר, בוא נקפיא. אני, הרי זה ממש מצחיק. אתם מנחים אותנו לטפל בקשישים. אנחנו מטפלים בקשישים. זה לא שאנחנו מתנקחים אחד לשני על איזו עסקה. תעזור לנו. אני מוכן להקפיא את העסק שלי, את המשפט. תגיד לכם, תקפיאו את המשפט, נסגור אותו, נלך לשופט, תן לנו המתנה, תעשה לנו, אנחנו יוזמים את הגישור בינינו, נשב חודש, אולי נמצא מענה, כי אתם צריכים, ואנחנו נשב, וראשי האגפים אומרים לי, באמת צריך למצוא פתרון, אבל המערכת המשפטית שלהם חושבים שהם מנצחים בכס, לכן הם אומרים לא צריך.
מי זה המערכת המשפטית שלהם?
אנשי המשפט של
המשרד?
של המשרד.
הם בעצם אלה שקובעים אם יהיה מסע ומתן או לא יהיה מסע ומתן?
כן, היום זה ככה. היום זה ככה.
ולצורך העניין, נגיד שהם ינצחו במשפט.
אז אנחנו נגיד
שאנחנו הפסדנו במשפט, אבל נגיד שהם ינצחו.
אז א', עוד לא מנצחים, כי...
אז?
כי אנחנו נגיש ערעור, כי ההיגיון שלנו מדבר, כל אדם, גם השופט צריך להבין את ההיגיון. אם אמרו לנו רבותיי שבשנת 2020, התעריף של 2020, כדי להסיע היה 40 שקל, היום תנסה להסיע ב-40 שקל. תחשוב אתה ב-2020 כמה אתה המונים.
שאלה אם מערכת המשפט תיקח על עצמה להתערב בשיקול שהוא בעצם שיקול תקציבי.
לדעתי כן. כי אין
מה כן, ראינו כבר שהם עושים את זה ולא בוחלים בלהתערב בכל דבר, אבל
אני חושב
השאלה שכן. אם, אתה יודע, יש דברים שמערכת המשפט רוצה ויש דברים שמערכת המשפט לא רוצה, השאלה איך באת להם באותו יום.
אני אגיד לך, אני יוצא אפילו אני מוכן מפה לצאת בכל קריאה. רבותיי, בואו שבו איתנו. אנחנו לא תמאים, אנחנו לא רוצים אלה, אנחנו רוצים א', דרך אגב, כדי לבחון כמה אנחנו רצינו, לקחנו רואי חשבון. אמרנו, דרך בבקשה, לחמישה מוסדות גדולים. אחד במגזר הערבי, אחד במגזר החרדי, אחד בחיפה, אחד בנשר, ואמרנו להם, רבותיי, תבדוק כמה צריך. אמר, מהתעריף שאתם מקבלים, אתם צריכים פלוס 30%. ישבתי בכנסת בוועדת הרווחה, והצגתי להם את התמונה. שואלתי, כמה אתה רוצה? אמרת לו, 30%. אמרתי לו, תתנו לנו את זה. אז הוא אמר, רבותיי, תתנו להם 30%. הוא מציג את הנתונים הנכונים.
כן.
הלכתי למשרד האוצר, אמרתי להם, רבותיי, יושב ראש ועדת הרווחה, אמרתי, תתנו אותם 30%. הוא אומר, שיביא כסף, לא יביא מילים. וככה זה נגמר. יש, אז אני אומר לך, אני מוכן עכשיו להגיד, רבותיי, אני מוכן
להקפיא. יש אלטרנטיבה? זאת אומרת, אומרים, אוקיי, לא 30%. אבל יש הצעה אלטרנטיבית על השולחן? זאת אומרת, מישהו בא ואומר, אוקיי, תראה, 30% הגזמתם. סתם, אני ממציא.
כן, כן.
אז לא 30%, אנחנו עשינו את הבדיקות שלנו מהצד שלנו, כן. הגענו למסקנה שאתם צריכים 22%.
אנחנו מוכנים
לדון לכדור.
אנחנו לא, לא היה, אני מאוד רוצה את זה. אני מאוד מבקש את זה.
אבל אני איש כספים, אני צריך להבין משהו. אם למשל הסעה של נכה עולה סכום מסוים, ומשרד הרווחה מתנחה את זה בסכום אחר, שהוא יותר נמוך, ההפרש חייב להיות משולם סופו של דבר, אחרת הם לא יישאו. מאיפה משולם ההפרש כרגע?
האמת זה שאלה טובה. אתה שואל אותי איך מרכזי היום לא נסגרים ולא
נסגרים. בדיוק.
תראה, אני הגדרתי את העמותות בכוונה בתחילת דבריי, עושים 5 פעולות. מרכזי יום, טיפולי בית, קהילות תומכות והקתדראות. 3 הפעולות האחרות, הן מחזיקות את עצמם. ואז אם אתה בטיפולי הבית רווחי, כשאתה מגיש את המאזן, אתה מכניס את הסיפור של מרכזי היום. וזאת הבעיה. עכשיו אני אתן לך דוגמה נוספת. תראה לי מרכז יום פרטי. אין, כי הוא לא רווחי. עמותות, יש להם את הטיפולי בית, הם
רווחים. עמותות כהגדרתן הן לא רווחיות. הן לא יכולות להיות רווחיות כהגדרתן בחוק.
הן לא רווחיות.
מה שנקרא מלכרים, מוסד ללא כוונת רווח.
נכון, הם לא רווחים. אם הם רווחים, הם צריכים להכניס את זה למעגל של המקום. זה נכון, אבל מרכז יום אינו רווחי. לכן הוא חייב להישען על הכספים של גוף השני, העמותה השנייה שמרוויחה מצד שני, ועל זה העמותה ככה יכולה לחיות, ועוד מרכזי היום חיים.
וואו.
וזאת בעיה.
אז יבואו החבר'ה מהכספים של המשרד, ויגידו, אוקיי, אז אם זה ככה, ומסתדרים סך הכל בסדר.
אז פתרתם את הבעיה.
אז הנה התשובה על ה-30%.
יכול להיות שיצאו את זה בצורה מונחית. זאת אומרת, במקום שאני משלם לטיפול בית X כסף, אני מוריד מהטיפול בית וואי כסף, ואת הוואי הזה אני מעביר למרכזי היום. אבל הם לא עושים את זה. אני מוכן לשבת איתם לדון, לחפש את המוצא. תראה, אין מה לעשות. הלחם שעלה ב-2020 הוא לא זהה ללחם שעולה ב-24. מישהו צריך לתת את המענה. הדלק שעולה ככה, אני כבר לא מדבר על שכר העבודה של העובדים. רבותיי, אנחנו עובדים בשכר מינימום. כל המשק מדברים, הממוצע, השכר על כולנו, זה שכר מינימום.
התקציב הוא לא צמוד לשום דבר? זאת אומרת, הוא לא...
לא, התקציב עולה מדי שנה בכמה אחוזים, נכון?
לא עולה
מדי שנה. תקציב המדינה.
תשמע, אתם חדים. התקציב צריך לעלות על ידי ועדת תקציבים, ועדת תעריפים. ועדת תעריפים מורכבת מיושב ראש משרד הרווחה, התקציבאי של משרד הרווחה, ומשרד הביטוח לאומי, ומשרד האוצר. הוועדה הזאת לא התכנסה כשנה וחצי.
וואה.
אז זה אומר, מה זה אומר שאנחנו לאותו תקציב שלפני שנה וחצי?
לפני יותר משנה וחצי, כן. הם העלו פה שם באגורה 2, אבל זה לא מספיק. פעם העלו את זה בשקל 37. רבותיי, יש דברים מצחיקים. אני פה שוב קורא, רבותיי, אנחנו לא נוכל לפתור את הבעיה. בואו, שבו ונחפש פעם. ברור לי לגמרי שאם אני רוצה 30% ותגידו לי רבותיי, אין מנוס, אנחנו צריכים בגלל המצב הכלכלי קשה, והמצב הכלכלי, אני מודע, אני חי במדינה, המצב הכלכלי קשה, תתגמדו ותקבלו X אחוזים פחות, נשב ונגיד רבותיי, יש בשנה הבאה, מצב יותר, תתנו לנו, אבל תכירו בצורך, תכירו בתעריף, כאילו התעריף לא שווה היום, התעריף עולה בעוד שנה, בבקשה. אנחנו מוכנים.
במידה מסוימת, אני חושב שזה די נוח להם התביעה הזאת, כי התביעה הזאת בעצם באה ואומרת, הם יגידו מהצד שלהם.
כן, הם הורידו את האחריות מהם.
בדיוק, עכשיו הם באים ואומרים, אתה יודע מה, אין לי מה לשבת איתכם, כי יש עכשיו תביעה, אז שיגמר התביעה, אם יהיה על מה לשבת נדבר. זה בעצם מה שהם אומרים, לא?
אתה מאוד צודק, אם היינו מתווכחים על איזה חלקת אדמה שאני קניתי או מכרתי להם, אבל זה על הסכנים במדינת
נכון,
ישראל.
נכון, נכון.
זה על הסכנים, זה לא אתה ואני, זה על הסכנים, זה אנשים שבנו, זה אנשים שבנו את המדינה, שהיו בשואה, זה אנשים בין מעל, תראה, מי שמגיע למרכז יום הוא מעל, לא בני 67 ו-75, 80 ומשהו. הם בקושי הולכים, הם בקושי, אין להם כוח,
עוד, מחכים. זה עוד דוגמה קלאסית לניצחון המשפטנים והפסד של המדינה.
והכלכלנים
כן.
גם.
כן, כן, כן. אני מאמין שמישהו צריך להתעשת. אני מאוד מקווה, אחרי שבניתי לשר והוא נתן לי את התשובה הזאת, אני לא רוצה להגיד לך, הוא אמר לי, אני לא יכול לבטל את המשפט, כי הם לא משקיעים, זה קרה לי את
הלב. זה הזוי.
הזוי. הזוי, כי אתה השר, תגיד למשפטנית שלך, ברור. עם כל הכבוד לך, אני רוצה לשבת איתם לדון.
ברור.
אני גם אתפלא על השופט עם כל הכבוד, שאני בלי שמות, בוא, תשב לדיון, תגיד רבותיי, אתם מטפלים בסקינים, אתם מנחים אותם לטפל בסקינים.
נכון.
שבו את הדון, או תגיעו להם מקשר.
בית המשפט מבין את הדחיפות של העניין? כי כמו שאמרנו, עוד פעם, זה...
לא, לצערי לא.
היום יום של המשפט?
לא, לא, לצערי לא. אנחנו...
מתי הוגשה העתירה לפני כמה זמן?
לפחות חצי שנה, אם לא יותר.
והיה כבר דיון אחד?
היה דיון אחד, וזה נגרר, אבל מתכתבים ביניהם. העורך דין שלי מתכתב עם השופט, השופט אומר לו, תגיש ככה, ומגיש, ומתכתבים ביניהם, וזה, אני ער להתכתבויות, אבל זה, אנחנו בבעיה אמיתית, ואני קיוויתי שיהיה דיון בשופט, אם יהיה דיון ראשון, אני מרים את היד, אני אומר לו, אני מבקש זכות לדיבור, אני מאמין שהוא ייתן לי, ואז אני אגיד לו, תן לנו זמן ללכת לדון. זה מה שאני רוצה לבקש. אני מקווה שמי
ששמע. אתה צריך שבעצם השופט, בוא נקרא, כאבא שמחנך את הילדים, ייקח את זה, יגיד לשני הצדדים, תדברו ביניכם.
כן, אני מאוד מקווה.
כי בלי זה כרגע לא מדברים ביניכם.
אנחנו צריכים לחתור לסיום, אז לסיום רצית לומר מספר דברים לגבי החטופים. אותם אנשים מבוגרים, זקנים בעצם, שנמצאים מעבר לקווים.
המגוון של הזקנים באזורים של מרכזי היום או של העמותות מורכם הם מאוד מאוד מאוכלוסייה. יש אנשים שימין ויש אנשים של שמאל ויש אנשים של מרכז, וזה לא מעניין אותנו. מה שמעניין אותנו זה הזקנים ובכלל כל החטופים שנמצאים בצד השני וקשה להם. אנחנו ערים לבדידות, אנחנו ערים לאנשי השואה, מסתכלים על זה מה שקרה שם. אנחנו עברנו את המלחמות הקשות האלה. הם צריכים לחזור הביתה כמה שיותר מהר, בלי להתעסק לא בפוליטיקה, וזה לא מעניין אותנו. אני מאמין שאין אזרח במדינה של רוצה שיחזרו. כולם שהוא...
גם אנחנו... אנשים מבוגרים הרבה יותר קשה להם החיי היום יום, במיוחד מאוד, בתנאים ממש הם מוחזקים בשבי.
מאוד קשה, אתה צריך להבין, צריך לוקחים תרופות. אין זקן שלא לוקח תרופות.
עד כמה שאתם יודעים, הם מקבלים תרופות?
לא, אנחנו יודעים שלא.
יודעים שלא.
אנחנו יודעים שלא, אנחנו ניזונים מעט מהתקשורת, אנחנו כן. יודעים שלא, אנחנו יודעים שישלחו
למה, זה.
לא מקבלים. זה מאוד קשה.
זה, הבן אדם מבוגר שלא מקבל את התרופות שלו, זה בעצם גזר דין מוות בחלק מהמקרים.
תראה, לצערנו השמועות אומרות שיש הרבה כבר לא, אבל זה, אנחנו ממש לא יודעים. אנחנו ממש לא יודעים. נקווה שאנחנו יחזרו במהרה, אמן, וימצא מענה לכל דבר.
אמן, אמן ואמן. אני חושב
שכולנו אחידים בדבר הזה.
כן.
יש מישהו שלא.
זה בדיוק, כולנו אחידים.
סמי קדר, תודה רבה לך, נעמת לנו, מנכ״ל עמותת איגוד הלב, בעצם איגוד העמותות למען הזקן בישראל.
נכון.
באמת נעמת לנו, אמרת דברים חשובים מאוד שישמעו, ושיהיה המון המון בהצלחה. אנחנו פה כדי לפמפם את זה ולעזור לך ככל שאפשר.
אני מודה לכם מאוד, ואני מקווה שמה שאמרתי ייפול על אוזניים קשובות של מישהו, ונתקדם קדימה, הכל למען הקשישים במדינת ישראל.
בעזרת השם.
אני חושב בשיחה הבאה שלנו, המצב גם של גם של החטופים וגם של המשפט הזה, זה כבר יהיה היסטוריה הדבר הזה.
אמן. בהחלט כן. טוב, אנחנו יוצאים לשיר.
תודה, תודה.
תודה לך.
מכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל
אורן, אצילי נינה.
אמרנו שירים שמחים.
כן, אז בוא תציל אותנו ותשאט
את... לא, קודם כל, תקשיב, השיר הזה הוא ענק, כאילו, של יונתן רזיאל, זה כאילו שיר שמספר, זה כאילו טקסט מבראשית של יעקב, שאומר שהוא הקים, אתה ידעת שהוא הקים כשהוא ברח מאסב, הוא הקים כשהוא ידע שאסב בא אליו חזרה, כאילו, לרדוף אחריו, אז הוא נבעל, ומה שהוא עשה, הוא פיצל את המחנה שלו לשני מחנות, שאם אסב יבוא אליו למחנה אחד, אז יישאר המחנה השני.
אוקיי.
שאם הוא יחסל את כולם, מה שנקרא. ואז הוא פנה לאלוהים, והוא אמר לו, קטונתי מכל החסדים, טטטטט, ואז הוא אמר, הצילני נא. שיר יפה. זה רץ הרבה עכשיו בתקופה של... סיימנו עכשיו את תשעה באב.
אני לא יודע אם עד כמה השיר הזה תורם להרמת המורל.
להחרמת המורל.
להחרמת המורל אולי.
להחרמת המורל. טוב, בוא נדבר על משהו משמח.
אוי, הגיע הזמן.
כן, מה שעושים עכשיו כנראה הנורווגים או הדנים או השוודים.
השוודים האלה, אני אגיד לך,
אין עליהם
קרציות כאלה.
כן, יש עכשיו התקפת סייבר על הבנקים באיראן. כאילו, אז ישר מאשימים את היהודים, כי זה בנקים.
רק שנייה, אני רוצה לנצל את הרגע. אני רוצה לנצל את הרגע הזה ולהגיד.
למה, כי זה בנקים?
לא, שנייה, התקפת סייבר על הבנקים באיראן. המספר חשבון שלי הוא 328, תרשמו.
אתה יכול להגיד אותו, זה רק יצמח מי.
אין מצב שיעבירו לי משהו מאיזה בעירות הנפט שם.
אתה רוצה שיעבירו לך משהו מבעירות הנפט שם?
לא, אני לא מתכוון לנפט, אני מתכוון לכסף.
יחרימו לך את החשבון בסוף. כן. זהו, יש פה משהו מעניין.
כן, האמת שזה מאוד מעניין.
זה מעניין, זה מתפתח תוך כדי, וכל המהדורות מדברות על זה, גם החדשות חוץ וגם בארצות הברית, והאמת שגם יכול להיות שזה אמריקאים. מי אמר שזה אנחנו?
מה שבטוח שזה בסדר גודל של מדינה. זה לא בסדר גודל של קבוצת האקרים.
אנחנו אמרנו, נורווגיה זה מדינה.
כן, כן, אז או נורווגיה, או ארצות הברית, או ישראל שלנו.
כן.
יופי, תרימו את הראש, זה. סוף סוף 8200 עושים משהו.
בוא נדבר קצת על המערכת בחירות האמריקאית.
וזה לא שאני יודע משהו, הכל מזה פרסומים זרים.
פרסומים זרים.
זרים לגמרי.
אני פרסמתי את זה עכשיו, אני זר. אתה תצטט. עכשיו, מה שיפה, שאנחנו הרי יוצאי עיראק, אז אנחנו מלכלכים על האיראנים חופשי.
מי זה אנחנו? אני פולני בכלל. תדבר בשמך.
כל האיראקים הם פולנים, רק שתדע לך.
כן, לגמרי.
יש יותר ויש פחות.
אמא, את שומעת?
ארצות הברית.
ארצות
הברית, כן. אנחנו מתקרבים לקו הסיום של הקמפיין, וקמלה האריס אומרת שבאחד השאלות שהיא נשאלה, שהיא ניסחה את זה קצת בצורה זהירה, אבל בעיקרון מה שהיא אמרה, שהיא לא פוסלת לדון באמברגו של נשק על ישראל. זה לא משהו שזה, ואז נזכרתי שבאחד הכנסים, היא אמרה, הייתה איזה פלסטינית אחד, סטודנטית שפלסטינית שעלתה שם וצעקה וזה, והיא אמרה, והיא צעקה על קמלה האריס, והיא צעקה עליה, מה, איך אתם משתפים פעולה עם הג'נוסייד וזה, וישראל, והורגת ורוצחת וזה, והיא יושבת ומקשיבה לכל השקרים ולכל השטויות שהיא אומרת לה, ובסוף, במקום להגיד לה, תשמעי, זה כן, זה לא נכון, זה לא זה, זה לא פה, היא אמרה לה משפט שהוא משפט מאוד מטריד. היא אמרה לה, את זכאית לאמת שלך. כל אחד והאמת שלו.
כן, כן.
עכשיו, אני לא יודע, אני כנראה...
זה עמוק האמריקאי.
אני כנראה, התפיסה שלי קצת שונה. אמת, אין אמת ברבים. יש אמת אחת. אם הקיר הזה הוא לבן, ואם מישהו אחר יגיד שהוא שחור, זה לא האמת שלו. הוא פשוט אידיוט, כי הוא לא רואה שהקיר לבן. אותו דבר פה. אם היא אומרת שישראל עושה ג'נסייד, ואת כסגנית ארצות הברית, סגנית נשיא ארצות הברית, לא קמה ונותנת לה מילולית שתי סתירות, יש פה בעיה. יש פה בעיה. או שאת מסכימה איתה.
אני רוצה להגיד לך על כמה...
ואז אני מצפה ממנה, תגידי, את צודקת, נכון, יש פה ג'נוסייד. בסדר, אנחנו מדברות את אותה שפה. מה שאני חושב, שהיא די מסכימה איתה. עכשיו, מה שיפה בזה, שהיא אמרה עוד איזה משהו, עוד משפט השבוע, ששאלו אותה באחת השאלות, שאלו אותה, את לא חושבת שזה שבחרת, היה לך מועמד לסגן נשיא יהודי.
כן.
ובכל זאת הלכת על מישהו אחר. את לא חושבת שזה יפגע בבוחרים היהודים שלך? ואז היא אמרה משפט שכל בוחר יהודי אמריקאי צריך לקחת לתשומת ליבו. היא אמרה את המשפט הבא, הבוחרים היהודים שלי יצביעו לי בכל מקרה. ואתה יודע מה הכי מטריד? שזה נכון.
כן.
שזה נכון. כן. הבוחרים היהודים שלי יצביעו לה בכל מקרה. איך אנחנו, איך כולם מדברים על הביביסטים, לא משנה מה יקרה, אז זה נכון לקבל קמלה.
אני רוצה להגיד לך לגביה, קצת מזכיר לי את המשפט שאמר בעלה של נעמי שמר ז"ל, שאם הערבים יכבשו את הארץ, אנחנו עוד נתגעגע לסטריליות של תאי הגזים, אז אני רוצה להגיד לך שאם היא תעמוד בראש השלטון בארצות הברית כנשיאה, אנחנו עוד נתגעגע לברק אובמה. אנחנו ממש נתגעגע אליו. לא, לא, היא הרבה יותר קיצונית ממנו, היא הרבה יותר...
היא אותו דבר.
לא, לא, לא.
היא אותו דבר, היא המשך.
היא לא המשך.
החבורה של ברק אובמה וקמלה האריס, הם אלה שתפעלו את ביידן מאחורי הקלעים. זה אותו דבר.
זה נכון, בכל זאת היא הרבה יותר קיצונית מברק אובמה. אין לה גבולות, יש לה... ולמען האמת, איך ביידן, איך טראמפ אמר, היא לא חכמה. אז הייתי רוצה להגיד שלטעמי לפחות היא לא היפרון הכי חד בקלמר, ויש בעיה, יש בעיה עם הדבר הזה.
אני לא חושב.
אז לכל התומכי הדמוקרטים, עודד בן עמי שמתחבר לנשיא ארצות הברית,
התמיכה בה היא כי זה פוליטיקלי קורקט, כי זה נכון, כי אישה, כי
היא אישה ושחורה.
היא אישה, היא בצבע...
היא עוד לא החליטה אם היא שחורה או שהיא יהודית. זאת אומרת, היא פעם ככה, פעם ככה לפי הקל.
לא, זה שם, אני לא מכיר את ההיסטוריה המשפחית שלה יותר מדי, אבל זה...
לא, יש לה, נדמה לי, פקיסטני והודי, נדמה לי איזשהו תערובת או משהו בסגנון הזה.
שאלה לבריאות, אבל מה שחשוב פה זה הדעות, בסדר? אבל מה שחשוב פה זה מה שהיא מייצגת, ואם מישהו חשוב לו, העניין של הבוחרים היהודים בארצות הברית, אני לא חושב שהם בכלל אכפת להם מה הדעות שלה כלפי ישראל.
לא, אני לא בטוח. אני לא בטוח, אני שמעתי שיש לא מעט אנשים ששונאים את טראמפ ולא מוכנים להצביע לו אבל אליה במיוחד לא יכולים להצביע. זאת אומרת, זה יהיה הרע במיעוטו.
מה שמעניין זה לראות איך הדברים מקצה לקצה, אתה יודע, כמו במציאות שלנו כל הזמן לאחרונה, כי אם אתה תקבל את טראמפ, איזו מציאות אחרת, זה לא קשור לארצות הברית, עכשיו אנחנו נראים מהפן, כרגע הפן הישראלי הקטן שלנו, הפרובינציאלי מה שנקרא, אם אנחנו מקבלים את טראמפ, המציאות הישראלית היא אחרת לחלוטין, ואם אנחנו מקבלים את קמלה האריס, יש לנו מציאות 180 מעלות לצד השני, או כמו שאמרו שחקני כדורגל חכמים, 360 מעלות לצד השני, ואז אנחנו בבעיה, זה או שיש פה מישהו, שמחלק את המזרח התיכון לגוד גייז ובד גייז, בצורה מאוד מאוד, מאוד מאוד חדה, ברורה. אם אתה לא איתה, אתה נגדי, נקודה נגמר. או שיש פה מישהו שהולכת ואומרת, איך היא אמרה, זו האמת שלך. אז אנחנו ראינו לאן הדברים האלה מובילים, אני מאוד מאוד מקווה באמת, חושב שכולנו צריכים להחזיק, כל הישראלים צריכים להחזיק אצבעות, אתם יכולים להיות הכי שמאלנים שבעולם, אבל בואו, תבינו שבמקרה הזה,
אם אנחנו משליחים את קמלה האריס,
מי שלטובתנו צריך לנצח, ומי שלטובתנו, אוהבים אותו, לא אוהבים אותו,
אם אנחנו משליחים את קמלה האריס על ישראל, קמלה האריס היא בעצם רקח הישראלית, היא השמאל הקיצוני ביותר, אתה יודע, מדברים על השמאל הקיצוני, אגב יש איזה משפט שאומרים על השמאל, איך אומרים את זה? השמאל מוכן להרוג את עצמו על מנת שאתה תוכל להחזיק בדעות שלהם, של השמאל.
תראה, אני פחות...
זה שמאל קיצוני, זה
בארצות הברית זה יותר מורכב, זה
פחות בארצות הברית, זה משהו שהוא כבר באמת מעבר לכל היגיון, זה מעבר לכל היגיון, וזה סוג האנשים שלא נותנים לעובדות להפריע להם, הם פשוט לא מאפשרים לעובדות להפריע להם, לתפיסת עולם שלהם. אתה רואה שחור, אתה אומר לבן, למה? כי ככה אני חושב, כי ככה בא לי, כי ככה אני מרגיש.
אני דיברתי עם חבר אמריקאי, לא יהודי דווקא, השבוע, והוא סיפר לי, אומר לי, תראה, אתה יודע, כל העניין הזה של האנטישמיות של האחרונה קפץ שם בארצות הברית, אומר לי, תראה, אתה צריך להבין שהם, בארצות הברית, זה, אם אתה גזען כלפי שחורים, זה בעייתי. זה בעייתי, כי אתה לא יכול להביע את הגזענות שלך על השולחן ולהיות ככה בצורה אגרסיבית. אבל אם אתה אנטישמי, בסיפור אחר, איך היא אמרה, זאת האמת שלך. זאת האמת שלך. אם הרי היא הייתה מתבטאת בצורה כזאת קיצונית כלפי שחורים, היו מעיפים אותה מכל המדרגות. אבל כשהיא מתבטאת בצורה כזו כלפי יהודים, אז זאת האמת שלך. לא, היא פשוט אנטישמית. בסדר? אבל איך הוא, אותו בחור נתן לי דוגמה, הוא יותר רק, כשהיה הרצח הזה של השוטר, שחנק למוות את העצור שלו, השחור, היה תררם גדול בארצות הברית, ה-NBA וזה, וכולם הפסיקו, וכולם עשו הפגנות. NBA, לא FBI.
מה זה NBA?
ה-FBI עצר, NBA, כדורסל.
מה קשור NBA?
בטח, מה זאת אומרת? כל הקבוצות כדורסל, ה-NBA, היה, הם הלכו עם חולצות של Black Lives Matter וכאלה. כן. עכשיו, זה, הכל, זה שינה להם את סדר היום. כולם דיברו על זה כל הזמן. אבל, כשזה יהודים, זה סיפור אחר. אפשר להכיל את זה. בוא, אנחנו לא צריכים להגזים. יש דעות, יש מגוון של דעות.
כן.
אם אתה נגד שחורים, אתה גזען, אם אתה נגד יהודים, בוא נדבר. זה, זה, זה לא אני אמרתי, זה מה ש, שאותו חבר אמריקאי אמר לי השבוע לבד. וזה נכון. וזה נכון, ואנחנו צריכים להבין את זה. כל החבר'ה שהלכו, ברחו מפה, הלכו לארצות הברית, צריכים להבין דבר מאוד פשוט. ארצות הברית זה לא הבית שלכם. זה לא הבית שלכם. וזה נכון כלפי כל מקום בעולם. בסופו של דבר, כשרע, כולם ברוכים לפה. אז...
כן, אני דיברתי השבוע עם הבן שלי על, על Free Palestine. על הסיסמה הזאת, שמשתמשים בה כל הזמן,
פלסטין בחינם.
הלוואי. פרי פלסטין, זה בעצם, זה לשחרר את פלסטין.
ממי?
או פלסטין חופשית, תקרא לזה. לשחרר אותה מאיפה? לשחרר אותה, וכשאומרים פלסטין, למה הם מתכוונים? הם מתכוונים ליהודה שומרון, לעזה? למה הם מתכוונים? אז לא, תשאלו אותם, הם מתכוונים לארץ ישראל כולה. וארץ ישראל כולה, וכל מי שאומר פרי פלסטין במילים אחרות, תומך ברצח עם. כולם.
יש את הסיסמה.
בלי היוצאי לכלל.
From the river to the sea.
כן.
מאיזה river לאיזה sea?
זה ברור.
יפה. אז אם from the river to the sea, Palestine will be free ממי? מיהודים? ואיפה היהודים יהיו? אם מהנהר לירדן, מהנהר לים, לא יהיה יהודים, איפה אנחנו נהיה באותו רגע?
איפה שהערפת שלך אותנו, לשתות מהמים של עזה.
אתה מבין שהסיסמה הזאת, איפה היא יצאה מחוץ לחוק, אתה יודע? בגרמניה. בגרמניה היא יצאה מחוץ לחוק, כי היא סיסמה, מה זה אנטישמית? סופר אנטישמית שבעולם, בסדר? זו סיסמה שקורית לרצח יהודים.
בארצות הברית, באוניברסיטאות
חופשית. בכל מקום אחר זה בסדר. בכל מקום אחר זה בסדר. אני לא בטוח שפה זה לא בסדר. אם אני, עכשיו אנחנו נעשה הפגנה בחיפה, ואנחנו נעשה באוניברסיטת חיפה, ונצעק from the river to the sea, יאסרו אותם? ישימו מישהו בכלא?
אין מצב.
על הסתה?
טוב, על בארץ זה אחרת, השוטרים בארץ לא מדברים אנגלית.
נכון.
זה קצת...
שכנעת. אין לי תגובה לכזה דבר.
זה קצת שונה. טוב, אנחנו נעבור לשיר, ואחר כך אנחנו נעשה את האייטם האחרון.
חיים אני צריכה שבוע קצת לחשוב עלינו כל הראש שלי סרטים מה כבר עשיתי שירחיק בינינו ואת אחת כזאת שלא אומרת שיושב לה משהו על הלב אבל מה לעשות רק אותך כן רק אותך אני אוהב כל הלילה לא נרדמתי ורציתי לסמס לך איפה את מקווה שאת בבית מת מפחד שאת לא לבד הרי יש לי ים של חלומות לרוץ איתך כמו ילד בשדות כמו ילד בשדות את אומרת לי אדיר הפרפרים בבטן כבר חלפו מזמן אין כבר אהבה, יש רק הרגל עם זיכרון ישן ואת אחת כזאת שמפחדת שהשמש נעלמת אל הים אבל מה לעשות? רק איתך, כן רק איתך אני קיים כל הלילה לא נרדמתי ורציתי לסמס לך איפה את מקווה שאת בבית מת מפחד שאת לא לבד הרי יש לי ים של חלומות איתך כמו ילד בשדות, כמו ילד בשדות ואת אחת כזאת שלא אומרת שיושב לה משהו על הלב אבל מה לעשות רק אותך, כן רק אותך, אני אוהב כל הלילה לא נרדמתי ורציתי לסמס לך איפה את מקווה שאת בבית מת מפחד שאת לא לבד הרי יש לי ים של חלומות לרוץ איתך כמו ילד בשדות כמו ילד בשדות כן רציתי לסמס לך איפה את מקווה שאת בבית מת מפחד שאת לא לבד הרי יש לי ים של חלומות לרוץ איתך כמו ילד בשדות כמו ילד בשדות
ואנחנו חזרנו
צריך להגיד מזל טוב למפכ"ל החדש?
כן,
כנראה, דני לוי.
עוד לא עשו לו סיכול ממוקד.
דני לוי. קודם כל, דני לוי זה שם של שחקן כדורגל בהפועל פתח תקווה. אז א', או שתחליף מקצוע.
לא, אבל איזה יופי, סוף סוף יש לנו זה מינוי שעובר את הזה, אבל חכה, בגץ עוד לא אמר את דברו, לא?
כן.
אין איזה עתירה?
הוא מה שנקרא הובא לידי השליט האמיתי של מדינת ישראל. לאישורו של השליט.
כן.
השליט עוד לא אישר.
לא, נו, אז...
יאשר, או שלא.
זה בינתיים רק השר בוועדת מינוי.
דרך אגב, זה כבר המועמד השני שמובא לאישור.
כן, כן.
שלא עבר הראשון.
לא, לא עבר.
הראשון עוד לא הגיע לה. תראה מה זה, הוא כבר, זה כבר עוברים שלבים. הראשון נעצר לפני השלב הזה. השני כבר עבר את השלב הזה. בוא נראה את השלב השלישי, את השלב הבא. עכשיו אנחנו צוחקים, אבל בתכלס, כמעט כל מפכ"ל עובר את הסאגה הזאת.
כל מפכ"ל? למה לא כל מינוי של ממשלת הימין?
לא, 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 זה כל מפכ"ל, כי בסוף מי שקובע זה לא מי שממנה אותו.
עזוב, היום השר אמסלם מינה איזה דירקטור לאיזושהי חברה, שזה כמובן בתחום סמכותו למנות את הדירקטור.
חצוף.
כן, ממש חצוף.
מה הוא שר?
יצאו עליו מהמפלגה של יאיר לפיד וזה, וזה, אתה משרת המזרחי של נתניהו, אתה...
כמה מינויים עשתה...
מה זה יאיר לפיד?
ממשלת לפיד?
כמה מקורבים אתה מתכוון מן יאיר לפיד?
גיסה פה, גיסה שם.
בקטנה, לא...
קטנוני. תראה משהו מעניין מאיראן. עכשיו, בין לבין שתוקעים להם שם את הבנקים...
איך הגעת מיאיר לפיד לאיראן?
כל אחד עם האסוציאציות שלו. תראה את מה שקורה שם באיראן, בין לבין הבנקים, עכשיו התפרסמה הודעה באיראן, שוטרים ירו באישה שנהגה ללא כיסוי ראש, והותירו אותה משותקת. מה שמפתיע בכותרת, הותירו אותה. כאילו, הכל פה הגיוני חוץ מהותירו אותה. זאת אומרת, זה שהם ירו בה כהייתה ללא כיסוי ראש, עד פה זה החלק ההגיוני.
זה החלק ההגיוני, כן.
הותירו אותה משותקת, כאילו בוא, כבר...
הגזמתם.
מה קורה לכם, אנשים? זה כמו הצלף, שאמרו הצלף שירה בטראמפ. אתה יודע, הצלף זה במרכאות, כי זה צלף.
וחשוב להגיד שאותו שלטון איסלאמי קיצוני ששולט בטהרן, שולט גם ביהודה ושומרון, לכל הארגוני הלהט"בים למיניהם.
אתה שמעת על המתגרפת?
איך נתניהו אמר, זה כמו העוף שיצביע לקנטקי פרייצ'יקן.
אז שמעת על המתגרפת מאלג'יר? הטרנסג'נדרית, שהיא בתהליך, שהיא בזה, לא יודע, יש שם איזשהו, זה מתאגרפת שהייתה באולימפיאדה עכשיו.
אוקיי, רגע, היא התחילה כמתאגרפת או התחילה מה היה בהתחלה?
זה, אני לא...
איך היא נולדה?
צר לי, עוד לא בדוק הסיפור הזה, אבל...
אוקיי.
יש שם בעיה, קריטית טרנסג'נדרית וזה, ואז מה שיפה, שאחרי שהיא קיבלה מדליה, היא חזרה לאלג'יר, היא התעטפה בצעיף של פלסטין. מעניין, מה הפלסטינים חושבים על הדבר הזה?
אוי, זה נהדר.
כן, כן, זה נהדר. אני מציע שהיא תעבור לעשות סיבוב אליפות, מה שנקרא, עם המדליה.
בעזה.
אולי בעזה.
וואלה, שיתנו לה ברמלה.
ייתנו לה בטוח.
כן, ללעום במוקטה.
לא יודע מה, אבל אני בטוח שיהיה לה מוי כיף בדבר הזה. תשמע, כל אחד...
כל אחד והפרשנות שלו למה שאמרת.
כן, כן. יש פרופסור, אני לא אמרתי כלום, אני יושב פה לתומי, מקריא לכם כתבות מה...
לא, אמרת, מוי כיף.
אתה לא זוכר, היה פרסומת כזו.
כן, כן.
שהיא מסתבנת וזה, זה מוי כיף.
כן, בטוח יהיה לה מוי כיף.
למישהו בינינו, מישהו שדובר ספרדית בבית, לי לא. יש את הפרופסור שבדק את הציר של הנוח'בה. אתה זוכר, אתה זוכר לפני הרבה זמן, היה סיפור
של
עצרו חיילים בשדה תימן,
כן, כן.
כי אולי הם עשו מעשה סדום ואונס והתפרסמו סרטונים, שאני לא יודע מי פרסם אותם.
זה רופא מארגון הרופאים העולמי, משהו זכויות הרופאים, זה כמה השטויות
האלה. בהגדרה, לא, לא, זה לא בשטויות האלה. קודם כל הוא פרופסור מאוד מכובד וזה, הוא בדק את העציר והוא אומר, תשמעו חברים, אין פה שום עדות לאונס.
לא, 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 התכוונתי על הקודם שבדק את העצר.
הקודם שבדק, צריך לבדוק את הקודם שבדק. אבל הנוכחי בדק, אני תכף אגיד לך...
הנוכחי הוא מלי פרוקטולוג במקצוע, הוא כן, אדם, כן, כן, זה כן. תחום התמחותו.
לגמרי, ואז הוא בא ואומר, בדקתי, אין פה אונס. אין פה אונס, כן. יכול להיות זה בכלל תוצאה ממשהו שהוא עשה לעצמו, כי נזק כזה וכזה וכזה, לא נכנס לשם, זה... מה שנקרא פה, זה לא פחות מעניין, פחות מעניין אותנו, כן, עדיף להתרחק, אבל בשורה התחתונה, עכשיו איך איגוד הרופאים הגיב? איגוד הרופאים הגישו עתירה נגדו,
נגד הרופא,
הגישו עתירה נגד הרופא מבחינה אתית. עכשיו, מה שאני לא מצליח להבין, הוא הוציא...
מה אומרת העתירה? זה נראה לי קצת הזוי, לא?
הוא הוציא איזשהו מאמר מקצועי, איזשהו סמך מקצועי, שזאת הדעה שלי, בסדר? והעתירה היא מה? נגד הדעה שלו? נגד החוות דעת המקצועית שלו?
אני יכול לשער, אולי אני טועה...
לזכותם יאמר...
שאולי העתירה...
שהם עטפו את העתירה, הם לא דנו בה.
אולי בגין זה שהוא לא בדק אותו... הוא בדק אותו פיזית? את העציר? לא.
לא בטוח.
זאת השאלה, כי יכול להיות שאי אפשר להוציא חוות דעת בלי לבדוק פיזית את החולה.
יכול להיות שהוא אבל הוא בדק ממצאים רפואיים אחרים. יכול להיות שהוא לא צריך לבדוק אותו.
מה זה ממצא רפואי? רצית שזה?
אני אמנם למדתי 7 שנים רפואה, אבל לא הוסמכתי כרופא.
זה שאלה, אבל כן.
מה שבטוח שאתה לא יכול להגיש עתירה אתית נגד חוות דעת רפואית של רופא. זה החוות דעת הרפואית שלו, אתה לא רוצה, תביא חוות דעת נגדית. מה, איך אמרנו קודם? זאת האמת שלא. אבל בוא נתקדם. אתה שמעת על החייל שהדיחו אותו אחרי שהוא התראיין בערוץ 14?
8 דקות אחרי שהוא התראיין בערוץ 14. בדרך לאוטו.
קודם כל, פה לבד צריך לעשות חקירה. למה לקח להם 8 דקות? משהו שם לא עובד. בדרך כלל אני זוכר תקופות יותר יפות שזה היה דקה.
אני זוכר חיילים על מדים שהתראינו בערוץ 12. ועד היום לא הרחיקו אותם.
אני צר לי, אני באמת לא ראיתי את הרעיון. מה הוא כבר אמר שם?
האמת, נו. ששום דבר שקשור בחלילה נגד צהל, וזה להפך, הוא אמר, אל תתפרצו לבסיסים של צהל, צריך לגבות את המערכת, צריך זה, זאת אומרת, הוא נתן גיבוי למערכת גם שתבדוק את זה, וגם שזה, כמובן אמר שלא היה ולא נברא הנושא הזה, לא היו דברים מעולם, אבל הוא לא יצא, האמת שציפיתי שיצא נגד הפרקליטות הצבאית וכו', הוא לא אמר, הוא לא יצא נגדם.
אז מה, למה הדיחו אותו?
כי הוא התראיין במדים.
וזה לא קורה אף פעם בתקשורת הישראלית עכשיו, נכון?
מה זאת אומרת? כל פעם שהרמטכ"ל מדבר, זה פוליטיקאי במדים שמדבר.
לא, לא, אבל ברצינות אני אומר, זה החייל היחידי, מ-7 באוקטובר עד עכשיו, זה החייל היחידי שדיבר במדים בלי אישור נגיד של, של הדוברות? אני מניח שלא.
לא, אגב, ינון מגל שח שאילתה כזאת לדובר צהל, על חייל אחר שהתראיין בערוץ התרעלה.
ועד עכשיו לא קרה
כלום. לא קרה לו כלום. אז כן, אז הם עדיין בודקים, הם עדיין בבדיקה. חודשים אחרי זה עדיין בבדיקה. בעוד שפה לוקח 8 דקות להדיח אותו.
הצבא עובד מהר כשהוא רוצה.
לגמרי.
חבל שלא משווים באוקטובר.
לגמרי, אבל מה אתה מצפה? פוליטיקאים במדים, יש לך איזה, האמת שזה התחיל מתקופתו של יצחק רבין ז"ל, ש...
כל המצביעים היו פוליטיקאים במדים.
פוליטיקאים במדים התחיל בתקופה של רבין, כשהוא הכניס...
למה, משה דיין לא היה פוליטיקאי במדים?
כשהוא הכניס גנרלים לדון איתו בהסכמי אוסלו. הכניס גנרלים לחדרי המסע ומתן לדון בהסכמי אוסלו, זה היה הפעם הראשונה שגנרלים במדים.
החייל המסכן הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא בכלל בא עם פנים מחוסות. הוא לא בא עם השם שלו ו...
כן, אבל דרך החורים בעיניים אפשר היה לראות את צבע האור.
דרך האישונים.
והצבע האור שלו לא בא טוב לזה.
כן, זה בטוח.
כן, זה...
אתה רוצה לדבר על...
איך קוראים להם? יחידת המאה?
כן.
יחידת המאה.
כן.
כשהפרקליטות תגמור איתם, הם יהיו יחידת השתיים.
לגמרי. זה השניים שישארו, הפריירים היחידים. השניים שישארו,
כן, שניים לבנים.
כן. תגיד לי, לא קשור ללבנים, קשור לזה
ש... אני לא בטוח.
זה קשור לזה ש... אתה יודע מה, בואו נשאל לך שאלה אחרת. דיברנו קודם, דיברנו כבר בשבוע שעבר, אני חושב, על המקרים של... שמעמידים חיילים לדין, באיזה תחושת שליחות, ובאיזה נחרצות, ובאיזה... אני, אם אנחנו הולכים למקרה של קו 300 אחורה, לא עמדו לדין.
הם לא עמדו לדין כי קיבלו חנינה מהנשיא.
כי הנה אפשר אחרת.
הם קיבלו חנינה.
אפשר, הם לא עמדו לדין. הם עמדו לדין, באותו חנינה. רגע הם קיבלו חנינה.
נכון.
הם עבדו, באו בפני שופט.
לא.
היה דיון.
היה דיון, היו כמה דיונים.
היה דיון בפני שופט?
יכול להיות שכן. יכול להיות שכן. אבל
אפשר,
אני יודע
כשרוצים... אפשר למצוא פתרונות.
אתה מצפה מנשיא המדינה שלך שייתן להם חנינה?
לא, הם לא צריכים לקבל חנינה, הם לא עשו שום דבר. הם לא צריכים לקבל חנינה. אתה רוצה לחקור, תחקרו.
צריך להגיד ש...
תחקרו.
אם חלילה היה...
הבעיה שלנו היא לא נגד החקירה.
אם היו דברים מעולם...
תחקרו.
צריך לחקור. תנו
להם עונש.
צריך להיענש.
אבל עכשיו יש שאלה אחרת. כששמת חייל במעצר חצי שנה על רצח מחבל נוח'בה, חצי שנה הוא היה במעצר, זה היה תחת צו איסור פרסום. אתה הולך עכשיו לחקור אנשים שלכאורה אנסו מחבל נוח'בה. לא חשבת לעשות צו איסור פרסום?
גם תגיד שלא, שבסופו של דבר נסגר התיק מחוסר
אשמה. עזוב, לא נסגר, אוקיי, נסגר. ברור, אבל אתה עכשיו הולך לחקור לכאורה משהו שהוא מאוד ישפיע על החטופים, על יחסי ישראל עם העולם, על היחסים של צהל עם העולם.
זה מה שהפריע לך?
כן. לא הלכת, למה אתה לא עושה צו איסור פרסום? למה אני צריך לדעת מזה? למה חמאס צריך לקרוא באינטרנט ש...
כן או לא מחבל נאנס.
הדלפה של הסרטון לערוץ 12, זה לא מפריע?
הכל מפריע, למה? לא,
זה עבירה פלילית.
זה לא או ואו, זה גם וגם.
זה עבירה פלילית, מישהו צריך לשבת בכלא.
אבל עזוב, לפני זה, אתה רוצה לחקור, תחקור.
הנזק התודעתי שנגרם למדינת ישראל כתוצאה מהדלפה של הסרטון הוא נזק בלתי הפיך.
מדליף.
גם אם בסופו של דבר החיילים האלה יזוקו וייצאו צחים כשלג.
מי הדליף?
הנזק כבר
נעשה. וגם אם הם ייצאו, נגיד, לצורך העניין אשמים. מי הדליף את הסרטון?
מבחינתי, האחריות כל כולה זה על הרמטכ"ל. כי ברגע שהוא לא מורה לחקור את זה, זה אומר שאו שהייתה לו יד בהדלפה, או שהוא יודע מי הדליף והוא לא רוצה שישלם את המחיר.
או שהוא לא יודע ולא מעניין אותי.
או שהוא בעצמו הדליף.
תחקור.
או שהוא בעצמו הדליף.
אתה על הכיפק. יחקרו את זה? זה השאלה שלי. מישהו הולך לחקור את זה?
וצריך לחקור גם.
מישהו הולך לחקור את זה?
למה הנושא הזה לא נחקר? זה מה שצריך לחקור.
ולחקור למה הנושא הזה שלא נחקר, למה הוא לא נחקר.
אני חושב שמישהו פה צריך לעמוד לדין על הדבר הזה.
יחקרו? בוא נגיד לך ככה, בוא נדבר על זה בעוד שבועיים, ואני מבטיח לך שבעוד שבועיים, לא יחקרו את זה. לא יחקרו, אני עד עכשיו מחכה שיגידו, אתה זוכר במשפט של ביבי, שהשופט אמר שזה לא בסדר, ההדלפה שהגיעה, יכולה הייתה להגיע רק מצד אחד, בגלל התרגיל של הפרקליט של ביבי, הוא לא קיבל את החומר בכלל.
תקשיב,
הוא סירב לקבל את החומר. הוא סירב לקבל את החומר.
הוא ידע שזה הודלף.
והחומר הודלף. אז אם הוא לא קיבל את החומר, יש רק צד אחד שמחזיק את החומר, והחומר הזה הודלף. בא הפרקליט לשופט ואומר לו, אתה יודע, אני לא קיבלתי את החומר, והחומר הודלף, אני קראתי את זה בתקשורת. יש רק גורם אחד שהחומר הזה היה אצלו ביד. בסדר? אני מבקש שהדבר הזה ייחקר. אמר לו, השופט, אתה צודק. פנה למי? ליועץ המשפטי לממשלה. ואמר לו, אדוני, צריך לחקור.
אמר לו, בסדר.
חקר? נחקר? איפה עומדת החקירה נכון לעכשיו?
סוס ירוק.
מעניין.
סוס ירוק, ראית בערובה.
יש מישהו חדש.
ככה תהיה חקירה.
יש מישהו חדש שמעז להראות את פרצופו מדי פעם. קוראים לו נפתלי בנט. הוא היה פה 10 דקות ראש ממשלה. נפתלי בנט עכשיו בא בטענות לממשלה וזה וזה וזה. זה, החלק הזה לגיטימי, הכל טוב.
מבחינתי שום דבר לא לגיטימי.
זה עכשיו. שהוא בכלל מראה את פרצופו.
בדיוק.
קצת בעיה. אז בוא נזכיר. נפתלי בנט היה ראש ממשלה. החמאס הכין את ההפתעה הזאת לפחות 2 שנים אם לא יותר. במשך השנה האחרונה היה נתניהו ראש ממשלה, בשנה לפניה היו בנט, גנץ ולפיד. הם אלה שאמרו, נכון שגם אחריהם אמרו את זה, ונכון שגם לפניהם אמרו את זה, החמאס מורתע, הם התגאו בזה, החמאס, שימו לב איך אנחנו, להבדיל מביבי, אנחנו מרתיעים את החמאס.
החיזבאללה מורתע.
כן. אז
הסכם הגז.
הסכם הגז עזר לנו המון, המון המון עזר לנו.
לשנים קדימה זה יעזור.
בשורה התחתונה, מי שעשה שותפות עם אבס מנצור ועם איך קוראים לו ההוא ממזן גנאים וכאלה, אז שלא יספר לנו סיפורים שהוא ימני, הוא ימני יותר מביבי, אני הרבה יותר ימני מביבי, זה המשפטים שלו.
כן, כן.
אני הרבה יותר ימני מביבי, בגלל זה הלכתי עם מזן גנאים.
כן, אבל אסור לשכוח שגם גדעון סער הלך איתו, וגם אביגדור ליברמן הלך איתו.
אני לא אמרתי לשכוח.
כל הימנים הגדולים.
אני לא אמרתי לשכוח, אני אומר...
איך ליברמן אמר, אנחנו יושבים בממשלה שלא תוכל לעסוק במדיניות חוץ, ולא תוכל לעסוק בביטחון.
אנחנו ראינו את התוצאות,
כי אנחנו... כן, אז הם לא עוסקים.
לא עסקו.
הוא אמר שהם יכולים לעסוק בזה.
תודה.
יפה מצידו, בן אדם ישר.
מוי כיף.
לפחות אמר שהוא יושב בממשלה, רק כדי לשבת בממשלה, בלי לעסוק בשום דבר אחר.
הם ישבו בממשלה, רק כי הממשלה הזאת היא בלי ביבי. זה היה הסדר היום לפני הממשלה, זה היה הסדר היום במהלך הממשלה, וזה הסדר היום שלהם גם היום.
שהפסיקו את חיפוש הגז,
זה הסדר היום.
החבורה של הגאונים האלה, הפסיקו את חיפוש הגז, למה? כי ביבי התחיל את חיפוש הגז, אז הם הפסיקו את חיפוש הגז, אחר כך הם חזרו לחפש את הגז, ועשו מסיבת עיתונאים, איזה יופי, אנחנו מחפשים גז. למה הפסקתם?
אתה זוכר את הסלפי שהם עשו אחרי שהם העבירו את הכתיב?
כן. לא, זה פשוט לא אמיתי. אני אומר, חבורה של מוקיוני, אבל זה הרמה של יאיר לפיד.
כן, יאיר לפיד זה טוב.
אי אפשר לצפות ליותר מזה ממנו.
כן.
באמת, כאילו, זה המקסימום שהוא מסוגל.
שוין, כמו שאומרים
טוב, יש לנו עוד 50 שניות. אז ב-50 שניות אולי נספור את כמות השערות על הראש של אורן.
זה ימלא לך 3 שניות, אתה עושים שער 47. אתה רוצה קצת לדבר על ביתר? זה גם אם הלכה לפחות 4-5 שניות בקלות.
יאללה, אז תדבר מהר, יש לך חצי דקה.
אין מה לדבר, חר על קבוצה.
לא, לא נכון.
לא, לא, אנחנו בונים
קבוצה, לא רע.
בונים משהו טוב, יש מצב, אנחנו נרוץ חזק, נגיע למקום השישי. יש מצב, יש מצב. אני מחזיק אצבעות, אולי נהיה מקום שישי. אם מכבי פתח תקווה ככה תפשל, נגדוב את המקום השישי.
שיש להם, אני לא בטוח שמקום שישי זה כל כך נורא.
מה זה נותן לך מקום שישי? שאתה לא שביעי?
אתה רוצה, תגדיל את התקציב, תשיג גם אליפות. ראינו כבר שזה עובד.
תראה, שואל.
טוב, תודה רבה לך.